לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית, קרן נויבך. כאן רשת
בית. סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
שלום לכם. היום הוא היום ה-191 למלחמה על הבית. והלילה, לראשונה אי פעם, איראן פתחה במתקפה משולבת של טילים וכתבאמים לעבר ישראל. במהלך הלילה הזקות באזורים שונים ברחבי הארץ, מעל 720 התראות של צבע אדום. ישראל ירתה בהצלחה מאות טילים בליסטיים וכלי טייס. כמעט את כולם, אבל לא את כולם. ילדה בת שבע נפצעה קשה מהירי בפזועה הבדואית בסמוך לערד. היו עוד מקומות נוספים שבהם נפלו חלקי הטיל או חלקי המיירת. וגם הבוקר, בוקר היום ה-191, 133 חטופות וחטופים נמצאים עדיין בשבי ארגוני הטרור בעזה. בחושך של המנהרות, בקור, בלי תרופות, בלי מזון ראוי, בלי אוויר. נתונים להתעללות נפשית ופיזית ופגיעות מיניות. הערכה היא שמתוך 133 החטופים והחטופות, יש לפחות 36 חללים שהגופה שלהם מוחזקת בעזה. אנחנו איתכם עד השעה 12, כמו בכל יום. היום יותר גל פתוח שכזה, בעקבות כל האירועים, המתקפה האיראנית, כל העדכונים החדשותיים, ולצידם שיחות עם האנשים עצמם. העורכת היא רבית לוי דמסקי, בהפקה, דנית שוקרון ידידיה, ויטל פיקובסקי ורחלי לוי, על הביצוע הטכני חיים זקן. אנחנו מתחילים. ובעוד על מהדורת החדשות שלנו, יש אזעקות במרגליות ובמנרה. הכותרת המרכזית של הלילה הזה, של 12 השעות האחרונות, לכאורה מתכנסת לכדי איזשהו סוף, אם כי צריך להיות מאוד זהירים ולהגיד שהוא סוף זמני בלבד. שלום לפרשנית המדינית שלנו, גילי כהן.
שלום.
בואי נעשה לנו סדר, תמונת מצב. קחי אותנו אחורה, מהרגע שאנחנו יודעים שהכתבאמים האלה שלוקח להם 8, 9, 7 שעות, כל אחד אומר לי מספר אחר, ואחרי זה הטילים יוצאים ועושים את דרכם מאיראן, ההודעה הרשמית כאן בישראל, שבעצם היא באה לידי ביטוי רק בהודעה על השבתת מערכת החינוך. ככה הבנו שהטילים נכון. בדרך, נכון? לא בדיוק הדרך הנכונה נכון. להסביר לאזרחי ישראל מה קורה להם. ועד שאנחנו מגיעים לשעה הזאת, 10:09 דקות בבוקר שאחרי.
אז אני אעשה סדר מרגע שיגור הטילים, אבל אני כן רוצה ללכת אולי עוד שבוע, קצת יותר, 12 יום אחורה. כי הסיפור בעצם מתחיל באותה החלטה שמיוחסת לישראל להתנקש בבחיר כוח קודס, במבנה של הקונסוליה האיראנית בדמשק. מה שמביא את איראן להודיע בצורה הכי פומבית שאפשר, אנחנו לא נעבור על כך לסדר היום, אנחנו נגיב ונגיב חזק ונראה לאויב הציוני, ככה איראנים, שאנחנו לא מוכנים לקבל את המציאות הזו. אפשר לשאול מה השתנה, כלומר ישראל על פי פרסומים זרים כבר התנגשה בחייהם של גורמים איראנים כאלה ואחרים, לא בזמן מלחמה, מספר האיראנים שנהרגו בתקיפות כאלה ואחרות, גם באותה תקיפה, גם בתקיפות אחרות, מאז החלה המלחמה לדעתי עובר את ה-12, ובכל זאת האירוע הזה שינה את המשוואה אל מול איראן, בניגוד אגב להערכות שהיו, והתגובה האיראנית העלתה את רף המלחמה. אנחנו בתוך מלחמה, אז קצת קשה להגיד את זה ומוזר להגיד את זה, אבל זו האמת. ואז אנחנו באמת חווינו למעשה שני סופי שבוע שהיו בטוחים שהנה זה קורה. וזה לא קרה בסוף שבוע הראשון, זה כן קרה בסוף שבוע הזה. דריכות C של כל המערכת, מישראל ועד האזור כולו, כולל ניסיון של המערב להפעיל לחץ על איראן שלא לנקוט בצעדים הללו. גם שיחות שערכו שרי חוץ בצרפת וגרמניה וגורמים נוספים, וגם שיחות שעשו מנהיגים של מדינות ערב, וגם הדונט השני של הנשיא ביידן שנועד רגע להעביר מסר מאיים, וזה לא עזר, כן. איראן החליטה בכל זאת לעמוד באיום שלה ולשגר מאות כלי טייס בלתי מאוישים וטילים לעבר שטח ישראל בפעם הראשונה, כפי שאמרת, והאיום הזה הופך לממשי. וכאן הייתה החלטה בישראל שהיא קצת ללכת עם ולהרגיש בלי. כשדובר צהל עומד בפני הציבור ומבטל את מערכות החינוך, כבר ידעו שיש כלי טייס בלתי מאוישים בדרך לישראל. ובכל זאת, אולי מתוך מחשבה שיהיה ניתן לירט את כולם או את מרפיתם מחוץ לשמיים האוויריים של מדינת ישראל, ובכלל אולי לא להטריד את אזרחי ישראל, אולי מסיבות אחרות, הדבר הזה לא נאמר, אלא רק נאמר לאחר מכן באותו הצהרה של דובר צהל ב-11 בלילה. הלכה למעשה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבזכות הממשל האמריקני ושיתוף הפעולה של ישראל עם שכנותיה באזור, מרבית האיומים הללו יורטו. יורטו מחוץ לשמיים האוויריים של מדינת ישראל.
זאת אומרת, יש לנו כאן מעטפת מדינית ששלובה היטב במעטפת הצבאית, כן, הבריתות למיניהם, כולל הסכם השלום עם ירדן, כולל כמובן התמיכה האולטימטיבית של האמריקאים בסיפור הזה, שמביאה אותה לנקודה הזאת היום בבוקר.
נכון, אבל הייתי מציירת את הפירמידה הזו. ממש כך, אבל הייתי מציירת את הפירמידה הזו הפוכה. כלומר, זה קודם שיתוף הפעולה בין הצבאות, ואחר כך אולי שיתוף פעולה מדיני, וגם הוא לפעמים לא מי יודע מה. כלומר, יש פה איזשהו מערך הגנה אזורי שנוצר, דיברנו על זה, את יודעת, סביב שיחות הנורמליזציה לא מעט. וזה הלכה למעשה פשוט קורה. קורה בשטח, והאירועים של הלילה הם דוגמה טובה לכך. ועדיין צריך לומר, זה לא נגמר. קבינט מלחמה אתמול, קבינט מורחב אתמול, איום ישראלי בתגובה, ישראל לא שינתה את הרטוריקה שלה, לא מהדהדת את הרטוריקה הזו, האמת, בשעות האחרונות, אבל לא שינתה את האיום שלה, מאיימת להגיב על אותה מתקפה, שוב, חסרת תקדים. וגם כאן, אותו הברית, אותה הגנה מרחבית שהממשל האמריקני והנשיא ביידן מספקים לישראל, גם הם יעמדו למבחן. כי במהלך הלילה, כך על פי דיווחים בארצות הברית, ביידן אומר לנתניהו, אל תגרור אותנו למלחמה אזורית. ואם יש לי עוד שנייה, אז רק נגיד שזו הייתה אחת מהמטרות של המלחמה מלכתחילה, שישראל הציבה לעצמה. לא לדרדר את המצב למלחמה בשתי חזיתות, אז זה כבר קורה, אבל לא לדרדר את המלחמה בעזה לאימות רחב וכיף. וזו נדמה לי הדילמה ששר הביטחון גלנט, ראש הממשלה נתניהו והשר גנץ יצטרכו להתמודד איתה, כי הם הצוות שהוסמך לקבל את ההחלטות בהמשך.
אוקיי. גילי, אנחנו כמובן נעמוד איתך בקשר, ואם יהיו עדכונים נוספים במהלך השעתיים שלנו, נחזור אליך. תודה רבה.
תודה.
שלום לכתב חדשות החוץ שלנו, יואב זהבי.
שלום, קרן.
איך זה נראה בעיניים האיראניות, במצלמות האיראניות, כלי התקשורת האיראנים?
כן, אז קודם כל זה נראה כמו הרבה מאוד מלחמה פסיכולוגית מצידם של האיראנים כלפי ישראל. כפי שראינו בשבועות האחרונים, צריך להגיד, אנחנו חוזרים שוב למלחמה הפסיכולוגית אחרי המלחמה הפיזית שראינו במהלך הלילה. אז קודם כל כמה עדכונים מהדקות האחרונות. קרן, קודם כל מפקד הכוחות המזוינים של איראן, מוחמד בקירי, שהוא למעשה מפקד גם על צבא איראן וגם על משמרות המהפכה של איראן, אומר ככה, המתקפה שלנו הובילה להרס שני אתרים צבאיים חשובים של המשטר הציוני. כמובן שלא שמענו כל אישור לכך.
שני אתרים חשובים
צבאיים של המשטר הציוני הובלנו להרס של המתקנים הללו.
אנחנו יודעים שהייתה פגיעה קלה בתשתית בנבטים.
בדיוק. עכשיו, נבטים, כשאת מתייחסת למילה הזאת נבטים, זו אחת המילים המרכזיות שאני רואה לפחות ברשתות התקשורת הממלכתיות באיראן, וגם בערוצי הטלגרם שקשורים גם לסוכנות הידיעות האיראניות וגם למשמרות המהפכה. הם אומרים, אנחנו הוצאנו את בסיס נבטים מכלל שימוש. אבל לפני כשעתיים ראינו מסיבת עיתונאים של דובר צהל שהציג בעצמו את בסיס נבטים כחלק מאותה מלחמה פסיכולוגית, וראינו אפילו מטוס F-35 נוחת שם על אחד המסלולים.
ואני אומר עוד משהו, אהב. מדינת ישראל, כמו שהיא, על שלל חייליה המצוידים בפלאפונים, על כך שאי אפשר לשמור כאן סוד יותר מ-30 שניות.
שמאוד.
אם בסיס נבטים היה יוצא מכלל שימוש, כבר כולנו היינו יודעים מזה.
היינו.
גם אם הצנזורה הייתה מתעקשת שלא נשדר את זה, כולנו כבר היינו יודעים את זה.
היינו יודעים, ותרשי להניח בזהירות שבמקרה הזה אני חושב שדובר צהל לא משקר לנו.
בהחלט, כן.
הבסיס פעיל, אז זה מה שמנסים להראות באיראן. ההצלחה היא בעיקר בבסיס נבטים, אותו בסיס שלפי האיראנים ממנו יצא המתקפה לפני כשבועיים שחיסלה את אותו מפקד בכיר בכוח קוץ בדמשק, אותה מתקפה למעשה שהובילה למה שראינו הלילה מצידה של איראן. מפקד משמרות המהפכה, חוסיין סלמי, הוא אומר לפני דקות אחדות, המבצע שלנו קרן היה מוצלח מהצפוי, כלומר אנחנו רואים כאן שהמלחמה הפסיכולוגית בסי. איומים נוספים שמשגרים האיראנים כלפי ישראל, הם אומרים שאם מפקד הכוחות המזוינים של איראן אומר אם ישראל תגיב לתגובה שלנו, הם יראו למעשה תגובה חזקה יותר ממה שהם ראו במהלך הלילה הזה. מסר נוסף שמעבירה איראן למעשה לארצות הברית דרך המתווכת, שוויץ אומרת לאמריקנים, אם אתם תתמכו בתגובה הישראלית על אדמת איראן, אנחנו נראה בבסיסים שלכם ברחבי המזרח התיכון מטרות לגיטימיות. נגיד, הבסיסים האמריקנים ומטרות אמריקניות ברחבי המזרח התיכון הותקפו יותר מ-160 פעמים מאז 7 באוקטובר. בשבועות האחרונים ראינו פחות ופחות תקיפות, אבל מי שעשו את זה היו המיליציות הפרו-איראניות בעיראק ובסוריה. במקרה הזה, הכוונה, לפי מה שאני מבין של איראן, היא תקיפה ישירה משטח איראן, כפי שראינו הלילה על ישראל, כלפי נכסים אמריקנים. זה מה שיוצא בדקות האחרונות מאיראן, וגם יוצאים קולות לא מאוד מפתיעים מהפרלמנט האיראני, המג'לס. הנה בואי נשמע אותם ביחד. אני אמנם לא דובר פרסית, אבל את המילים האלה אני מכיר. מרג' בר ישראל, כלומר מוות לישראל. כך רואים את החגיגות של המחוקקים האיראנים בפרלמנט שם במג'לס. לא ברור אם התמונות האלה צולמו אמש או הבוקר. בכל מקרה רואים שהמסך מפוצל. מצד אחד המחוקקים חוגגים, מצד השני אותם תמונות של הירי, של הכתבאמים, של הטילים הבליסטיים שמשגרת איראן. וברשותך קרן, עוד ידיעה אחת מאוד מאוד מעניינת שיוצאת בדקות האחרונות מרשת CNN. שימי לב לזה, כוחות ארצות הברית, כך אומרים גורמים אמריקנים לרשת CNN, הרתו יותר מ-70 כתבאמים ולפחות 3 טילים בליסטיים, כך אומרים גורמים אמריקנים ל-CNN. 70 כתבאמים זה כמעט מחצית מכמות הכתבאמים שאיראן ירתה לעבר ישראל, וגם 3 טילים בליסטיים האמריקנים, לפי הדיווח הזה, עשו את זה באמצעות מטוסי קרב וספינות שפרוסות ברחבי המזרח התיכון. עוד עדכון קצר אחד ברשותך, גם צרפת, לפי דובר צהל, לקחה חלק בהגנה על ישראל, על המרחב האווירי, למעשה על אדמת ישראל הלילה הזה. אנחנו רואים כאן התייצבות חד משמעית של מדינות המערב לצידה של ישראל. ארצות הברית, בריטניה וצרפת, אנחנו יודעים שלקחו חלק באמצעים שונים, חלקם במטוסים, חלקם באמצעים, למשל, כמו רדארים וכדומה, בהגנה על ישראל. והגינויים, אנחנו רואים גינויים כלפי איראן מכל העולם המערבי, משהו שמאוד מאוד מזכיר כן את מה שראינו מיד אחרי מתקפת 7 באוקטובר. השאלה זה איך ממשלת ישראל תתייחס עכשיו לעמידה האיתנה הזאת של המערב לצידנו.
יואב, תודה רבה. ועל רקע מהדורת חדשות שמענו אזעקות של ירי טילים בצפון. עובר ראובני שלנו נמצא שם ביום הזה, ביום שאחרי המתקפה האיראנית. נוב, תמונת מצב.
כן, שלום קרן מקריית שמונה. אז באמת לפני כמה דקות אנחנו רואים, אגב לפני האזעקה, קודם כל את היירוט ממש כאן מעל רכס רמים, לאחר מכן ההתראה על ירי טילים לאזור מרגליות ומנרה. אנחנו ראינו עירות אחד בודד מעלינו, כרגע לא מדווחים על נזק או על נפגעים, אבל זה כן, זו כן ההזעקה הראשונה שנשמעת כאן מאז לפנות בוקר. היה לילה לא שקט לתושבי הצפון, בעיקר בצפון הגולן והגליל העליון. במהלך הלילה שיגורים של עשרות רקטות מלבנון שיועדו, כך לפי לקיחת האחריות של חיזבאללה, לעבר מטרות צבאיות במרחב כאן. חלק ניכר מהרקטות הללו יורטו. אנחנו אבל כן מספרים על נפילה אחת שהייתה בתוך קצרין, פגיעה במבנה שם שגורמת לנזק, בלי נפגעים בגוף. כן דווח על 2 נפגעי חרדה. במהלך הלילה הזה צהל תוקף כמה פעמים מטרות של חיזבאללה בלבנון באמצעות מטוסי קרב, ומשעות הבוקר אנחנו ממשיכים לשמוע כאן כל הזמן את כלי הטייס באוויר במוכנות ודריכות. אני משקיף כאן עכשיו על קריית שמונה, שכמובן מפונה מתושבים כבר תקופה ארוכה, כך שהתנועה כאן כרגע היא כמעט אפסית.
כן, צריך לזכור שהבוקר הזה מגיע לצפון אחרי חצי שנה של לחימה. הם שם כל הזמן במצב של אזעקות, כל הזמן. כך שמבחינתם זאת המציאות השוטפת.
המטחים שהיו כאן לא היו חריגים, אבל כמו כל מדינת ישראל, התושבים, בטח בצפון הגולן ובגליל העליון, לא ישנו הלילה, סיפרו הלילה חריג מאוד מבחינת היקפי הבומים, מספרים על הבתים שרעדו, אבל ללא פגיעות, למעט אותה נפילה שדיווחנו עליה.
נוף, תודה רבה. אני מאוד מקווה שעד תום המשמרת שלנו יהיה שקט בצפון, אבל אם לא, אתה כמובן תשוב ותדווח גם אצלנו. תודה רבה לך, נוף ראובני.
תודה, קרן.
והנה נכנסת לאולפן בצעדים כלילים, קרמלה מנשה, כתבתנו והפרשנית שלנו לענייני צבא וביטחון. שלום, קרמלה.
שלום, רב.
ונגיד שלום גם לפרשן של עיתון הארץ לענייני צבא וביטחון, עמוס הראל.
שלום, קרן וכרמל.
בעזרתכם, בעזרת שניכם מנוסים ובקיאים, אני רוצה שננסה להבין את הרגע הזה שאנחנו עומדים בו הבוקר. אני מודה שאני מול עצמי במין התלבטות של האם לראות את חצי הכוס המלאה, שבה עירתנו את מרבית הטילים וכלי הטייס, והפגיעה במדינת ישראל הייתה באמת כמעט ומינימלית, אל מול העובדה שלראשונה אי פעם איראן משגרת טילים במתקפה כל כך מסיבית על מדינת ישראל. אז קרמלה, את מסמנת לי מה? להתחיל עם עמוס, להתחיל איתך?
כן, עמוס, הוא.
קרמלה אומרת, עמוס, תתחיל.
תשמעי, זה אירוע חסר תקדים. גם במתקפה עצמה, היקף שלה, אנחנו כולנו בוגרי, שלושתנו בוגרי מלחמת המפרץ, לא היו היקפים כאלה, היו כמה עשרות טילי סקאד שנורו מעיראק. פה זה משהו הרבה הרבה יותר מסיבי, הרבה יותר מתוחכם, זה משקף את התחכום הגובר של המערכות הללו לאורך השנים. אז ההתקפה היא חסרת תקדים גם בהיקף שלה, בעוצמה, ובזה שאיראן לראשונה, אחרי עשרות שנים שהיא מפעילה טרור נגד ישראל, תוקפת בעצמה וגם גאה בזה, מצהירה. מצד שני, שוב, אנחנו באמצע מלחמה מאוד עגומה עם תוצאות לא טובות, כבר חצי שנה מותר להתרפק לרגע על הישג כפול. ראשית, באמת, חסר תקדים עולמית. אין שום, גם מה שקורה עכשיו באוקראינה, אין שום דבר שמשתווה ליכולת הזאת שהופגנה הלילה בסיכול הכמעט מוחלט ברמת ה-99%. ושנית, וזה לא פחות חשוב, זה החיבור הזה לאותה מערכת הגנה אווירית אזורית. זה משהו שממשל ביידן הגה לפני שנתיים ושלוש, עוד תקופת הממשלה הקודמת, לא נעים להגיד, בישראל התחברו אז, ואלה סנסורים שבעצם עובדים כבר לאורך כל החצי שנה האחרונה, הרי חלק גדול מהירותים שאת רואה באזור אילת, הם תרומה אמריקאית ובריטית. אבל פה יש אמריקאים, בריטים, צרפתים, מדינות ערב שונות שלא כל כך רוצות ששמן יפורסם, וכולם ביחד עובדים על הדבר הזה. הניסיון האיראני הוא די ברור, הם רצו לעשות פה תצוגת תכלית, שכוללת כמעט מחיקה של בסיס צבאי.
ברמה הטכנית, זה שהם לא הצליחו למרבה השמחה למחוק בסיס צבאי, זה בגלל שאי אפשר לכוון את הטילים האלה מספיק מדויק? אני באמת שואלת מתוך חוסר ידיעה.
לא, זה בעיקר בגלל היכולות עירות.
בגלל היכולות עירות, כלומר,
הרגע מדובר בעיקר על החץ ומתלהבים, וגם ראינו עם הלית כמוני לגג הבית בלילה, אפשר היה לראות באמת את הטילי החץ יוצאים. אבל יש פה סיפור אחר שעוד לא סופר במלואו. והוא טייסים ישראלים ואמריקאים, כנראה ברומם ישראלים ואמריקאים, שמיירטים בעשרות ואולי במאות טילי שיות וכתבאמים, כלי טייס לא מאוישים, לכל רוחב האזור. ושוב, דברים שלא קרו בעבר ולמטרות קטנות, בסוף להבדיל מהטילים הבליסטיים, שהן מטרות גדולות ובולטות, אלה דברים קטנים עם תנועה קשה לזיהוי, ובכל זאת יש פה הצלחה מאוד מאוד מרשימה.
אנחנו מדברים על יותר מ-300 איומים אוויריים, 100 טילים בליסטיים, 30 טילי שיות, 160 כתבאמים מתאבדים, כשהשיגורים מבוצעים מאיראן מכמה מוקדים, מטוסי קרב ישראלים ירתו יותר מ-20 טילי שיות מחוץ לשטח מדינת ישראל, ובצהל מדגישים את העובדה שמערכות ההגנה האוויריות, מערכות החץ, הוכיחו את עצמם, כשאנחנו בעצם מוכנים לדעתי את מערכת החץ, אולי בפעם הראשונה או השנייה, השנייה לדעתי במהלך המלחמה הזאת, מערכת חץ 2, מערכת חץ 3, מערכות שהוכיחו את עצמן עם נפילות בודדות בשטח ישראל, ומבחינתה של ישראל מדובר באמת בהישג אדיר, אבל השאלה המרכזית היא חוזרת שוב ושוב, האם ישראל תגיב, איך היא תגיב, ועד כמה התשובה הפעם תהיה חכמה ולא מהבטן, איזו תגובה מהירה של מי שיקבל החלטות, כדי לרצות.
ואנחנו כבר שומעים את ביידן, מעביר מסרים
חד משמעית
לנתניהו, לגבי התגובה הישראלית, שתהיה חכמה ושלא תהיה נמהרת, כן? כלומר, אל תעשו כעת מעשים פזיזים. מה בעצם האופציות של ישראל עכשיו? איך, כן, מגיבים לאירוע כזה, מצד אחד, כמו שאנחנו אומרים, חסר תקדים, תקפה חמורה על ישראל, מצד שני, מתוך הנחה שאנחנו לא רוצים לגרור את האזור למלחמה כוללת. מה האופציות בעצם, עמוס?
אז פה יש שני מחנות וככה פחות או יותר נחלקים בין ימין לשמאל מרכז. צריך לראות איפה עומד נתניהו. שמעת אתמול אולי בלילה אצל אחד המתחרים שלכם, איזו הדלפה של גורם מדיני בכיר ב2:30 בלילה, אמירה בנוסח, אל תלכו לישון, עוד צפויים דברים גדולים. אז בסוף, הוא הלך לישון ואנחנו הלכנו לישון, ולא קרה משהו נוסף, זה היה מספיק גדול כשלעצמו. השאלה היא איך ישראל מגיבה הלאה. האם יש פה התקפה קינטית ישירה, כלומר, תקיפות של טילים ומטוסים על מטרות בשטח איראן?
שזה דבר שגם הוא חסר תקדים.
נכון, המהלך האיראני לכאורה מאפשר לנו את זה. כלומר, הם תקפו באופן מוצהר, בראייתם הם מגיבים כמובן לחיסול של הגנרל האיראני, בדמשק, בקונסוליה שלהם. אבל שוב, המהלך האיראני הוא, את רואה גם את הגינויים העולמיים, לישראל יש הצדקה לזה. השאלה שוב, זה עוד פעם, המחלוקת הישנה של צודק וחכם, ולאן אתה לוקח? האם עימות שעזה היא הזירה העיקרית בו, הופך פתאום למערכה אזורית? יש אנשים שטוענים שזאת ההזדמנות, שבסוף הסיפור איראני מתפתח יותר מדי שנים, גם הגרעין וגם הסיוע לטרור, ושאם לא תטפלי בו עכשיו, אז
אבל לעמוס, השאלה באמת היא כמה באירוע אחר שבו ישראל מגיבה, כמה שיתופי הפעולה שרקמה ישראל ובא לידי ביטוי באירוע הזה, כמה הוא יבוא לידי ביטוי אם ישראל תחליט לתקוף,
לתקוף באיראן.
אני חושב שבמידה רבה זה ישנה את אותה תמיכה לא מעורערת שאנחנו מקבלים כרגע, אבל יש פה גם שחקן נוסף, והוא חיזבאללה. הרי חיזבאללה מתכתש איתנו כבר חצי שנה, ומצליח לגרום לנו נזק רב באותן תקיפות נונטט וטילים ורקטות לאורך גבול לבנון.
נזק שהוא הרבה יותר מנזק צבאי ופיזי למבנים, ובנפש זה גם נזק חברתי, כלכלי, מורלי, עמוק מאוד. אלפי משפחות מפונות מביתם.
ונראה שזה נמשך ככה, כי אין כאן שום נקודת אור.
כן.
כן, אבל יש פה סיפור יותר משמעותי, והוא שבנוסף לכל מה שאנחנו חווים, חיזבאללה עוד לא הפגין את מלוא יכולתו. הוא גם לא רוצה ככל הנראה, והמחיר שישנו בלבנון, אנחנו מבינים שהוא יהיה יותר גדול. אבל במקרה של תקיפה ישראלית כלפי איראן, ההנחה הסבירה היא שחיזבאללה נכנס למשחק באופן מלא, כולל ירי מסיבי יותר למרכז הארץ. ישראל צריכה לשקול האם זה משהו שהיא מוכנה לקחת בחשבון, והאם זאת הפעם, זה העיתוי נכון, להתמודד עם כל הצרות של הבבת אחת. בסוף אנחנו רואים שהיכולות האיראניות הישירות, ובעיקר כשאנחנו מוכנים, כשיש התראה מודיעינית, וכשיש מערך מסואף שנבנה כדי לבלור אותה, הם די מוגבלות בסופו של דבר. אי אפשר לומר אותו דבר על חיזבאללה שיושב לך מעבר לגדיר בלבנון. לכן מהלך ישראלי מסיבי נגד איראן, שהוא אפשרות, צריך לקחת בחשבון שהוא מתפתח לאירוע אזורי, כולל את חיזבאללה במלוא הקיתור. יהיו פה שיקולים, ואני מניח שיש התלבטות עכשיו גם בקבינט וגם בקבינט המלחמה, אבל כשאת שומעת קולות שהם מסבירים ששמיר טעה ב-91, ושכל חטא ההכלה הוא שהוביל אותנו למקום הזה, אז זה בעצם מצד אנשים שממליצים עכשיו להיכנס למלחמה, הן עם איראן והן באופן מלא עם חיזבאללה.
כשדבר צהל נשאל באמת על השאלה, על התגובה, כשבצהל נשאלו על התגובה הזאת, התשובה הייתה, התמונה היא רחבה ויש הנושא של החטופים.
את ממש כיוונת לדבר האחרון.
עד כמה באמת.
הבא והאחרון שרציתי לשאול אתכם, בתוך כל התמונה הזאת, איראן, מתקפה חמורה והכל, אבל עדיין, כן, גם אתמול וגם מחר, יש לנו עדיין חטופים בעזה.
כן, שימי לב להודעה שיוצאת הבוקר. לשכת ראש הממשלה בשם המוסד, ואולי זה המוסד בשם לשכת ראש הממשלה, שאומרים שחמאס דחה את התאה הנדיבה של המתווכות, את הגמישות שישראל הפגינה, עד כאן, הכל נכון. אבל ראינו ויכוח, שהוא מתנהל כבר תקופה, ראי הדברים שאילנה דיין נצטת בשבוע שעבר, מתוך צוות לעניין השבועים והנהדרים. ואת רואה שיש אנשים שחולקים על דעת המערכת בעניין הזה, חושבים שישראל החמיץ ההזדמנות. אם עכשיו סדר היום הופך להיות איראני, ואם מתקבעת הדעה שישראל עשתה הכל וחמאס הוא שסירב, אני חושב שהנושא של החטופים כמעט ירד מסדר היום הציבורי. יש פה סכנה נוספת, אנחנו זוכרים על מה וסביב מה יצאנו למלחמה. אם זה הופך לאירוע שהוא איראני ואזורי, אז הסיפור הזה של החטופים יורד בסדר היום, וגם הקשב הציבורי, בטח במצב של מלחמה כוללת.
וזה הדבר הנורא, כי בסוף בסוף מדינת ישראל חייבת לאותם אנשים שהפקירה. היא הפקירה אותם וחייבת להחזיר אותם עם כל הרצון לפעול כנגד איראן, או לפעול ולהעמיד את האירועים האלה כדבר החשוב ביותר. הדבר החשוב ביותר באמת זה להחזיר היום את אותם חטופים הביתה, כי אחרת אין ניצחון. לעולם לא תהיה איזו תמונת ניצחון שהם כל כך מייחלים לה.
אני מאוד מודה לשניכם. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, כרמלה מנשה, הפרשנית שלנו לעניין הצבא וביטחון. תודה רבה לכם.
תודה לכם.
פסקת פרסומות ותכף חוזרים. 10:36, כאן בסדר יום. אמרנו, לצד הסיפור האיראני שתופס את מרבית הכותרות, גם היום, גם הבוקר, החטופים עדיין שם, והסכם להחזרתם לא נראה קרוב יותר מבעבר. אנחנו אומרים שלום לאסנת פרי.
בוקר טוב.
אשתו של חיים פרי ויושבת ראש קיבוץ ניר עוז. חיים פרי שחטוף בעזה כבר 191 יום.
נכון.
אתמול ציינתם, אתמול חיים היה אמור לחגוג את יום ההולדת ה-80 שלו.
כן, אתמול היה יום קשה בשבילנו. אנחנו, המשפחה, החלטנו לא לעשות אירוע. אבל כן, דיברנו גם בתקשורת וגם בעצרות אתמול בערב, בכמה מקומות בארץ, וכן, היה יום קשה, ממש.
שארת לעצמך ש-191 יום אחרי, ביום הולדת 80 של חיים, הוא עדיין יהיה שם?
ממש, ממש, ממש לא. זה לקח הרבה זמן עד שהתחלתי להבין שיש מצב שהוא לא יחזור עד התאריך הזה, אבל כן, הייתי משוכנעת שהחזירו אותם קודם. זה בלתי נתפס הדבר הזה. איך מבטרים עליהם?
אמרת? מבטרים עליהם?
כן, כנראה.
תסבירי.
יש דברים יותר חשובים. אני שקורת את זה בתקשורת, כן? אני שומעת ורואה. יש דברים יותר חשובים.
מה יותר חשוב?
ועכשיו איראן, קודם כל ועכשיו איראן. מה יותר חשוב? יותר חשוב להמשיך את המלחמה ולנצח ניצחון מוחלט. לא שזה לא חשוב, כן? אבל... אני חושבת שבסיטואציה הנוכחית חטופים הכי חשוב.
ואת אומרת, וזה לא מה שהממשלה חושבת.
בואי נגיד שזה לא מה שכל חברי הממשלה וכל חברי הקבינט חושבים.
איך הגענו לנקודה
הזאת? אני
חושבת
שיש שם חילוקי דעות. לא ברור לי. האמת, לא ברור לי. אנחנו נאיבים, את יודעת, חיינו על יד הגבול כל השנים, והיינו בטוחים ששומרים עלינו, ושזה חשוב שאנחנו שם, וכן, לא ברור לי, ממש לא ברור לי איך. אני בכלל לא מבינה את ה... אני מודה שעניין המחיר, אני חושבת שכבר אמרתי את זה פעם, אולי אפילו אצלך, אני בכלל לא מבינה את השאלה. מי שלא רוצה לשלם מחירים, והמחירים אכן כבדים, לא יכול להרשות לעצמו, שחטפו ככה אזרחים שלו בצורה כזאת. ואחרי שזה קורה, אז אין שאלה. צריך לשלם מחיר כדי להחזיר אותם. זה המשמעות של מדינה, בטח דמוקרטית.
המדינה מפקירה את החטופים שם? הממשלה מפקירה את החטופים שם?
שוב, אני אומרת בידיעה. אני נזהרת בדבריי, כי אני יודעת, א', שהממשלה לא אחידה בדעתה. יש שם חילוקי דעות. ואני אפילו חושבת שכרגע, בואי נגיד עד איראן, שנכנסה לתמונה אתמול, כרגע אני לא יודעת, אבל כן, היו אפילו, היה שינוי בגישה, עד כמה שאני מבינה. אני חייבת להגיד, אני לא יודעת הרבה יותר מכל אחד אחר, אבל אז אני אומרת את זה בזהירות, ועדיין יש ויכוח על המחיר. יש אנשים בממשלה שאומרים את זה. פשוט אומרים את זה. שר בממשלה שלא רוצה לראות עדויות, סרטון עדויות על מה קורה לאנשים שלנו בשבי, כי זה יפריע לו לישון בלילה. מה את חושבת על זה?
מה את חושבת על זה?
אני חושבת, אני לא מאמינה שאני שומעת את המילים האלה. אני פשוט לא יכולה להאמין לזה. לישון בלילה? מי ישן בלילה? יותר מחצי מדינה לא ישנים בלילה כבר חצי שנה. לא ישנים טוב. כן? למה ששר בממשלה ישן טוב בסיטואציה הזאת? שזה, בגלל זה, לא, אל תספרו לי מה קורה כדי שלא יפריע לי?
ראית את העדויות שהביאה אילנה דיין של כן. גורמים ששותפים למסע ומתן?
כן.
שאומרים למעשה שזה עדויות ששוברות את הלב. אני מרגיש בושה כל כך גדולה, זה גם כאב פיזי. אי אפשר להשאיר אותם שם, זה מטורף, זה באחריותם, באחריות הממשלה. הם יכולים להחזיר אותם ולא עושים את זה.
נכון. אני שמעתי את זה. אני מודה שאני קצת נזהרת מאלומי שם בדברים, אבל אני חושבת למשל שהעניין היוודה הרצח של אלעד קציר לפני שבוע היה משנה תמונה בעניין הזה. מבחינתנו כמשפחות החטופים, אבל גם מבחינת כולם אני חושבת.
אז רגע, אז אולי נזכיר אלעד קציר נחטף מניר עוז, ולפני, בשבוע שעבר, משפחתו מקבלת את ההודעה שגופתו הוחזרה לארץ. ואלעד צולם פעמיים בשבי, בסרטונים שהחמאס הפיץ, והוא היה בהם חי.
נכון. הוא צולם פעמיים, יש היו עליו עדויות, והוא נרצח באמצע ינואר. זה גם חשוב. ואז פתאום באפריל זה. אז זה משנה תמונה משני כיוונים. דבר אחד זה שכל אחד כרגע, אני לא מאמינה שאין מישהו שחושב לעצמו טוב, אנחנו חושבים שיש לנו כך וכך חטופים חיים. אנחנו לא באמת יודעים. כי אם יודעים על זה רק באיזה מידע מודיעיני מאוד מיוחד, 3 חודשים אחר כך, כן? הוא נרצח באמצע ינואר. אז יכול להיות שכל מה שאנחנו חושבים הוא לא נכון.
כלומר,
יכול להיות עוד מקרים כאלה.
שיש סיכוי גדול שאנחנו לא יודעים על חלק מהחטופים שכבר אינם בחיים.
נכון. זה אחד. ברור? זאת אומרת, אני לא יודעת להגיד אם הוא גדול או לא, אבל את מבינה שזה מכניס פה לתמונה משהו שעד היום, כל אחד, עד הרגע שאפילו אני אמרתי, עד הרגע שלא דופקים בדלתי, אז חי עם חי. אז עכשיו זה דבר אחד שמתערער. הדבר השני שמתערער, זה שזה רצח. זה לא הראשון שנרצח, אבל זה לא משביעי באוקטובר. באיזשהו אופן כאילו נתפס, שאם מודיעים לנו, אנחנו בפברואר בניר עוז, אנחנו קיבלנו הודעה על הודעה מרה על מישהו שנרצח בשביעי באוקטובר. ובאיזשהו אופן השביעי באוקטובר נתפס כבעיה של צהל. בלבד, כי שם באמת הצבא כשל בצורה קשה וכולי. אבל עכשיו נרצח בן אדם שברור שבתחילת ינואר עוד ידענו שהוא חי. ואז הוא לא זקן, אלעד בן 47 מהרצחו, הוא לא זקן, כי יודעת, לפעמים אנשים זקנים, אחד בן 86, אז זלמנוביץ', אז כן, התנאים קשים, והגיל מבוגר וכולי. הוא בחור בריא, הוא היה חי, הוא חזק, הוא הכל, ופשוט ההבנה היא שבכל רגע נתון מישהו יכול להרוג אותו. אין שנייה שהם בטוחים שם, אני לא יודעת מה בדיוק היה שם, אני לא חושבת שמישהו יודע מה בדיוק היה שם, אבל זה סוג פשוט, ואי אפשר יותר להטיל את זה על הצבא. באמצע ינואר כבר היו מסעים ומתנים לעסקה שנייה, וזה כבר לגמרי לגמרי על הממשלה, שלא מצליחה לסגור את העסקה הזאת.
זאת אומרת, אפשר היה להציל את אלעד?
ברור. אפשר היה פשוט, באמת, לוותר עוד קצת ולהציל אותו. אבל לא רוצים לוותר עוד קצת.
מה זה עשה לקהילת ניר עוז הידיעה הזאת?
נורא קשה. קרן, זה היה קשה מנסו. זה סוג של התרסקות, בגלל הדברים שאני אומרת לך עכשיו. לניר עוז עדיין יש 26 חטופים שמוערכים בחיים. זה התרסקות. הלוויה של אלעד קציר הייתה הלוויה קוראת. קוראת, באמת. היו שם המוני אנשים, היה המון 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 זעם ותחושה שאת זה ניתן היה למנוע. וכן, ושוב, התחושה באמת שהופקרנו בשביעי לאוקטובר, את זה כבר היו כתבות כל כך על מה קרה בנירוז, מה לא קרה בנירוז, שזה ברור, וזה ממשיך. ההפקרה נמשכת, ואנחנו ממשיכים לקבל בשורות מרות.
את אמרת כאן אצלנו כבר לפני מספר חודשים, המחבלים עשו בנירוז כבשלהם, רצחו, כן. בזזו, שדדו, שרפו, ויצאו, ורק אז צהל הגיע.
נכון, לגמרי. עכשיו כולם יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה כבר מהשביעי באוקטובר. אנחנו לא יודעים למה. אולי מה שעכשיו קצת נפתח זה הלמה, והלמה הוא ביזרי קצת.
הלמה הוא בלתי, הייתה כתבה בעיתון הארץ בסוף השבוע האחרון. והמשפט שם של קצין בכיר שאומר, שנאמר שהוא שכח את ניר עוז, אני לא מבינה איך אפשר לשכוח קיבוץ, לא ברור לי לחלוטין, אבל כן רוצה ברשותך לחזור בסוף השיחה שלנו לחיים.
כן.
את יודעת משהו?
לא.
שום דבר?
לא. מאז סוף בדצמבר היה, הסרטון. זאת אומרת, ידענו, בתחילת דצמבר ידענו מהשבות הרבה אינפורמציה, אחר כך היה סרטון של חיים עם יורם מצגר ואמירם קופר, וזה היה עוד חיים. אחר כך היה עוד איזה משהו שהחמאס פרסם, אבל לא היה לזה שום אישוש, אז אפילו לא דיברו על זה יותר מדי שהם נרצחו כל השלושה האלה. שום אישוש לא קיבלנו, לא, כאילו, לא יודעים להשש את זה ולא יודעים להכחיש את זה, משהו כזה זה, אבל בעצם, האמת שאנחנו מאז דצמבר, 18 בדצמבר, לא יודעים עליו כלום. זה המון זמן כבר, המון.
מה את רוצה להגיד לו? אם הוא שומע אותך, אם במקרה אנחנו עדיין אומרים, אולי הם שומעים אותנו שם?
נכון. הנה עוד דבר שקצת אירוע של אלעד שינה בעניין הזה. אני רוצה להגיד לו כמובן שאני בחיים, ושאני בסדר, ושאני מחכה לו, ושיחזיק, כל מה אנחנו אומרים, תחזיקו עוד קצת מעמד, אנחנו עובדים על זה, אבל עכשיו מסתבר שזה בכלל לא קשור אולי בחוסן הנפשי שלהם, אלא יותר בכמה עצבני או לא עצבני, זה שעומד שם על ידם עם הנשק. אבל בכל זאת אני אומרת לו את זה, שאני פה ואני מחכה לו, זהו, בתקווה שהוא ישמע.
אסנת פרי, אשתו של חיים פרי, ויושבת ראש קיבוץ ניר עוז. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר.
תודה רבה, קרן.
תודה. פרסומת, ותכף נחזור. 10:53, כמעט 10:54 כאן בסדר יום. אנחנו תכף מסיימים את שעתנו הראשונה, ובשעה השנייה שלנו אנחנו נהיה בצפון, ובהרחבה גם נדווח על תקיפות צהל בלבנון, וגם נדבר עם שני חברי כיתות כוננות, האחד מחניתה, האחד ממרגליות, כל אחד, איך נראה את השגרה שלו. נדבר גם על זה שאין לימודים בכל רחבי הארץ, למרות שלכאורה חזרנו לשגרה, אבל אין לימודים. נסה להבין מה רוצים האיראנים, שאלה גדולה מה רוצים האיראנים, נכון? וגם שלל חדשות אחרות שקורות גם בתחומים אחרים ביממה האחרונה. לא רק הסיפור האיראני, למרות שבאופן טבעי הוא תופס את מרבית סדר היום. הייתה שריפה בהוסטל בירושלים, שני חוסים נשרפו שם, נספו בשריפה בהוסטל. האירוע הזה עדיין נחקר, אנחנו נשמע גם עליו. אז פרסומות חדשות, ואנחנו תכף חוזרים, שעה שנייה של סדר יום, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כאן.
כאן רשת בית, קרן נויבך. כאן רשת
בית. סדר יום עם קרן נויבך. תוכנית אקטואליה אחרת.
בוקר טוב, 11:05 דקות ועוד 30 שניות, שעה שנייה של סדר יום, יום ראשון בשבוע, אחרי הלילה שבו ישראל ירתה מאות טילים איראניים, זו עדיין הכותרת המרכזית, אבל כמו שהזכרנו גם בשעה הקודמת, גם הבוקר, העניין המרכזי היה וצריך להיות החזרתם של החטופים. שמענו בשעה הקודמת את אסנת פרי, אשתו של חיים פרי בן ה-80, שהיה אמור לחגוג אתמול יום הולדת 80, והוא בשבי, עדיין, 191 ימים. והחשש הגדול שעם השתלטותו של הסיפור האיראני, הקשב להחזרת החטופים ותשומת הלב וההשקעה והמאמץ והרצון של ממשלת ישראל רק יקטנו עוד יותר. אנחנו נעשה סיבוב גיאוגרפי קצר בתחילת השעה. קודם כל נהיה בצפון ונשמע על התקיפות הישראליות בלבנון. נדבר גם עם שני חבר'ה שהם חברי כיתות כוננות, אחד מחניתה, אחד ממרגליות. אחרי זה נחזור גם למה שקורה אצלנו, מערכת החינוך, וננסה להבין גם מה הלאה. לאן ממשיכים מכאן, מה האופציות הישראליות? בין השאר יהיה כאן אייל חולטה, שעבר היועץ לביטחון לאומי, לראש הממשלה וראש המועצה לביטחון לאומי. לפני הכל, אומרים שלום לפרשננו, אליאור לוי.
אהלן, קרן, בוקר טוב.
אז בוא נתחיל באמת עם תקיפות של צהל בלבנון, ממש בשעה האחרונה.
נכון, אז אנחנו מדברים על תקיפה חריגה יחסית, לא חסרת תקדים, אבל חריגה בבקעת הלבנון, באזור באלבק. נבי שיט, זה בעצם החלק המזרחי, הצפון-מזרחי של לבנון, לא רחוק מהגבול עם סוריה, אבל זה במרחק של כמעט 100 קילומטרים מהגבול עם ישראל, כאשר אנחנו...
ומה מדורכים. שחריג פה באמת זה המרחק?
כן,
בעיקר... אנחנו בדרך כלל לא תוקפים כל כך רחוק.
נכון, תוקפים שם, אבל מעט, והבוקר אנחנו עדים לתקיפה שיוצאת משם, כאשר בלבנון כבר מאשימים כמובן את ישראל באחריות לתקיפה הזאת, כאשר התמונות שיוצאות משם של פטריות אשן מאוד גדולות. לפי מקורות בלבנון, מה שהותקף שם זה מחסן לא מאויש, כלומר, לפי המקורות הללו אין הרוגים בתקיפה הזאת, אבל אני כן יכול לומר לך שהאזור הזה הוא אזור שרווי בשני דברים. קודם כל, בציר ההברכה לחיזבאללה מכיוון סוריה, ודבר שני, כל מערך ההגנה האווירית של חיזבאללה מתרכז באזור בקעת הלבנון, גם נונמם, אבל גם כלי טייס בלתי מאוישים, וכאמור, הבוקר תקיפה שם. לא ברור כמובן אם יש קשר בין מה שקרה אתמול בלילה לבין התקיפה הזאת הבוקר, כי היא תקיפה יחסית חריגה שישראל שומרת אותה בדרך כלל למקרים קיצוניים יותר של חיזבאללה, כמו נגיד פגיעה ביאבה במערך של חיל האוויר של המקמים באזור הר מירון וכדומה. היום זה לא קרה, היו אזעקות באזור מנרה, מרגליות, אבל לא הייתה תקיפה חריגה של חיזבאללה, ועדיין אנחנו רואים את התקיפה הזאת, יכול להיות תקיפת מנע.
בוא נחבר את זה באמת גם לתמונה הגדולה בעיניים שלך, שפרשן לענייני ערבים, וכל מה שקורה ב-12 השעות האחרונות, ההתנהלות האיראנית, הניסיון שלהם לייצר מה, והתגובה האחרונה, התקנית שלהם הבוקר, איך אתה רואה את זה?
כן, אז תראי, איראן מתעוררת הבוקר לסוג של הערכת מצב כדי להבין מה התוצאות וההשלכות של אותה מתקפה אתמול, בדיוק כמונו אגב. ומה שאת רואה זה ניסיון שלהם להגיע למצב של סיום אירוע. כלומר
לבוא ולהגיד, עשינו דבר חסר תקדים מדהים, עשינו וי על הצורך שלנו להגיב, למרות שהם יודעים שמידת הנזק שהם גרמו היא הרבה הרבה יותר קטנה משאולי היו רוצים, משאולי חשבו שיהיה.
תראי, קודם כל זה נכון, והם מבינים את זה, הם כמובן מסתירים את לא נקרא לזה, כישלון של אותה מתקפה, אבל
כי הייתה... מבחינתם זה כישלון, כי הפגיעה בצד הישראלי היא מינימלית.
ברמה הקינטית כן, כן. ברמה הפסיכולוגית והתודעתית ממש לא. כלומר, היה פה אירוע ענק אתמול ברמה האזורית הבינלאומית, שבוודאי שיהיו לו גם השלכות להמשך, כאשר הבוקר, את שומעת את רמטכ"ל איראן שכבר בא ומדבר ואומר, תקשיבו, המתקפה שלנו הסתיימה, אנחנו לא מעוניינים להמשיך אותה, אבל, והאבל הזה הוא חשוב, איראן תגיב אם ישראל תתקוף את האינטרסים שלנו. שימי לב שהוא משתמש במילה אינטרסים ולא שטח. כלומר, לאיראן יש הרבה מאוד אינטרסים בשטח הזה, וגם מפקד משמרות המהפכה באיראן אומר, העברנו מסר לישראל שאם היא תמשיך בפעולות שלה הקודמות, התגובה שלנו תהיה חזקה יותר. כלומר, מה יקרה אם בפעם הבאה מדינה אלומה כזו או אחרת תתקוף בכיר או יועץ איראני בכיר בסוריה? האם איראן אומרת, אוקיי, מעכשיו המשוואה השתנתה, אתם תתקפו בכיר שלנו בסוריה, הוא יארג או ייפגע, האם אנחנו נגיב מהשטח שלנו, והרי לך בעצם ניסיון לצפות פני עתיד.
כן, ולמעשה מה שאתה אומר, השתנתה כאן משוואה, נעשה כאן משהו חסר תקדים שלא נעשה בעבר, נכון. ייתכן שאנחנו קובעים כאן כללים חדשים של התנהלות של שני הצדדים, שיביאו אותנו אולי למתקפות דומות נוספות בעתיד.
בדרך כלל, שימי לב שזה מה שקורה, זה קרה עם חמאס כבר בשנים האחרונות, זה קורה עם חיזבאללה
מאז השנה באוקטובר,
כן, ואולי עכשיו גם עם איראן.
אליאור, תודה רבה לך.
תודה.
נגיד שלום לטל חסיד, חבר כיתת הכוננות בחניתה.
שלום ושבוע טוב.
אנחנו מקווים.
כן.
רק יכולים לקוות. מה שלומך?
אני בסדר בנסיבות שכרגע אנחנו נמצאים.
תאר לי את הנסיבות, תאר לנו את הנסיבות.
ביום שישי היה פה מתקפה של קדבאמים על האזור של הקיבוץ. חבר מהכיתת כוננות בשם רועי עטלי נפצע קשה. ולמזלנו היה שם מענה די טוב בקטע הרפואי, והוא ניצל מהמתקפה.
זאת אומרת, זה עלול היה להיגמר אחרת אם הסיוע הרפואי לא היה מגיע כל כך מהר, כל כך טוב.
כן, כן.
עד כמה אירוע כזה שהיה לכם בחניתה בשישי הוא חריג, או שמה שחריג פה זה בעצם הפציעה?
האירוע הוא חריג. אנחנו מודעים כל התקופה של החצי שנה לאיום הזה, ובדרך כלל מתנהלים בצורה מסוימת ונזרים מזה. אבל הנה, זה פגע.
תאר לי את היום-יום בחניתה.
ככה, בחניתה היא כרגע היא נטושה, אין אזרחים כמעט, חוץ מכמה בודדים שהחליטו מכל מיני סיבות להישאר. היישוב נטוש לחלוטין, כיתת הכוננות פה שומרת על היישוב, על, ה... על כל מה שצריך וניתן לעשות, ואין יותר מדי, אנחנו מתעסקים בשמירה, וזהו, אין פה מעבר לזה.
חזרנו לימי חומה ומגדל, חניתה זה אחד משובי כן? חומה ומגדל.
כן,
חזרנו
כן,
לבסיס, כן. אתה אומר, למקורות כן. באופן מצער, אבל כי זה לא מהות החיים בחניתה בשנים האחרונות, נכון?
ממש לא, היישוב היה בעשר שנים האחרונות עם פיתוח די רציני של התיישבות וצעירים שהגיעו, והיה מבוקש, ואנחנו ממש ממש חוששים שהמצב הזה הולך להשתנות בצורה דרסטית.
כי מה?
כבר הרבה הודיעו שהם לא יחזרו. כל פעם אנחנו שומעים על עוד כמה משפחות שכבר הודיעו שיעזבו וכו', יבטלו אפילו בנייה פה של מגרשים שנרכשו כבר.
זאת אומרת, חבר'ה שכבר קנו מגרשים, תכננו לבנות את הבית שלהם.
התקבלו פה לחברות, כן, כן.
שזה דבר מבוקש.
עד ליום לפני המלחמה והמתקפה בעזה, כן, מאוד היה מבוקש פה.
ואנשים כן. האלה באים ואומרים, אנחנו התפננו ולא נחזור?
מי שיכול, גם כלכלית וגם לא התחיל ממש לבנות, הודיעו חלק שהם עוזבים, כן.
איפה המשפחה שלך?
המשפחה שלי היא בטבריה. במלון חוף גיא, והבן שלי הגדול הוא בצבא. כן.
אז אתה לא ישן בלילה מכל הסיבות שבעולם, מה שנקרא.
בערך, כן.
כן. גם המלחמה על הבית, ליטרלי, וגם הבן שבצבא.
כן.
ואתה מצליח להבין מה התוכנית של הממשלה?
זה אחד הבעיות פה של ה... שאנחנו כולנו כמעט נתונים בחוסר ודאות מוחלט, אף אחד פה לא יודע להגיד לנו מה יקרה, פינו את המשפחות ואת כולם בהתחלה, אמנם מקבלים פיצוי או בית מלון במקום, אבל זה כל הזמן יש דיבורים שגם עשו לנו איזה מחנה פליטים, אני אומר במרכאות, סוג של קרבילות, ואנחנו ממש חוששים מהסיפור הזה, שבגללו העניין הזה התמשך, אנחנו כמו פליטים, מרגישים ככה לפחות, רובנו.
ואין בעצם שום תכנון עתידי שאומר מה יקרה איתכם, עם הילדים שלכם, שום, שנת הלימודים שום, הבאה, לימודים,
שום
עבודה.
שום דבר.
יש לך כתובת? יש לכם כתובת? חוץ מי, לא יודעת, ראש המועצה שלכם?
ראש המועצה אומר שהוא יעשה קרבילות, אנחנו ממש מתנגדים לזה, יש לכל אחד את הצרכים שלו.
קרבילות מה? במקום אחר, שאינו חניתה.
כן, כן.
כמו הקיבוצים מהדרום, שעכשיו הולכים לחיות שנתיים, שלוש במקום אחר.
אני לא יודע, אבל כמו עולים חדשים שהגיעו בשנות ה-90. זה מה שאני יודע. זה לא מקובל פה על הרוב, אם לא על כולם. המדינה, כל אחד יש לו את הצרכים שלו, כל אחד יתמקם, חלק בדירות שכורות, חלק בבתי מלון, ו... אנחנו פשוט לא נהיה מוכנים לדבר כזה. פינוי כמו באיזה אתר של פליטים.
אם אתה רוצה, אתה מוזמן להישאר איתנו ולשמוע שיחה עם חבר מכיתת הכוננות במרגליות. אחלה נשק לדעתי, נכון? בוא נגיד שלום לעידו יעקובי.
שבוע טוב,
כאמור, חבר כיתת הכוננות במרגליות. איך שמעת, אני מניחה, את השיחה עם טל? איך אצלכם?
שמעתי, כן.
איך אצלכם?
אני מאוד מזדהה עם טל.
טל, כן, טל חסיד.
באמת, הוא די הוציא לי את המילים מהפה. כאילו, חצי שנה שהמושב שלנו כפר נטוש, אפשר לקרוא לו ככה. זקני המושב לא זוכרים דבר כזה, עלו למושב בשנות ה-50, 60, לא היה דבר כזה מעולם. מצב הזוי, אני לא רוצה להגיד ביזיון. אוטוטו פסח, אנשים יעשו חג, חלק מהמשפחות יעשו את החג לבד. אני אישית יהיה חג במושב, והמשפחה שלי תעשה את החג איפשהו, כי במלון זה כבר לא נעים. נמאס כבר מהמלון, מחפשים איזושהי משפחה או משהו, להיות אצלה. ואותו דבר, כמו שטל אמר, אנשים לא יחזרו, צריכים להבין את זה, אנשים לא יחזרו ליישוב, כל יום שעובר, עוד תושב לא חוזר.
מה הם אומרים? כי מה הם אומרים, אותם אנשים שלא חוזרים?
אין להם למה לחזור, כאילו, עד עכשיו, איכשהו היה ביטחון, ואיכשהו הצליחו לעבוד בחקלאות, בלולים, במטעים, עכשיו גם זה לא... את זה קשה לעשות. החקלאים לא נותנים להם להיכנס לחלק מהשטחים, הלולים בבעיה, נפגעו לולים, ביטחון, אין שום אופק, כאילו, הרחבה שאמורה להיות, שמעתי כבר על חבר'ה שלא יקנו, יעצרו את הקנייה של הרחבה, תינוקות, ילדים, לא יחזרו, לא למעון, לא לגן, אשתי לא רוצה לחזור לבית. מה יש לה לחפש במרגליות? איזה סיבה?
ואתה רוצה להישאר?
אני רוצה להישאר, אני נולדתי במושב, אני דור שני כבר במושב, בניתי בית במושב, אבל אני לא אשאר לבד.
איך נראית השגרה שלך שם, היום-יום?
המושב ריק מתושבים, מלבד כיתת כוננות וחקלאים שבאים, שחייבים לבוא כל בוקר לאסוף את הביצים בלולים, להתפרנס ממשהו, ולעוף כמה שיותר מהר מהחשש לטילים וכל זה. וזהו, מושב נטוש, כאילו, ממש נראה רע. זאת השגרה. אין אופק, לא יודעים מה איתנו, אמרו לנו שביעי לשביעי, אני לא יודע אם זה יהיה בשביעי לשביעי.
אמרו לכם שביעי בשביעי מה, שמה יקרה?
שנגמר הפינוי, כאילו כל פעם מעריכים את זה כמובן.
שנגמר הפיצוי שאתם מקבלים על הפינוי.
כן, ואומרים שבראשון לתשיעי יחזירו. אני לא מאמין שיחזירו, אני לא מאמין לאן גם יחזירו.
זה נשמע כמו קריסה מוחלטת של הצפון.
זה קריסה. זה קריסה, זה לא רק מרגליות, זה כל היישובים.
כן, טל?
זה יותר מקריסה. אם מי שלא נמצא במקום לא יצליח להבין עד כמה זה חמור.
טל, איפה תהיה בפסח? למרות שאני משוכנעת שזה הדבר האחרון שמטריד אותך, אבל...
זה לא, זה האמת שזה פחות מטריד אותי. המשפחה שלי, איפה שהיא תרצה ובמקום אחר הם יעשו, אנחנו נשאר כנראה בקיבוץ פה לפעילות שאנחנו מבצעים. אני רק יכול לספר משהו על פסח שעבר, למי שזוכר, שעוד לפני המלחמה היה פה מתקפה יום אחרי ערב פסח, גם על חניתה ושלומי שנה שעברה, מי שזוכר, 25 דקות היה פה מלחמה שלמה. אותו דבר ככה שאנחנו כבר שנה שנייה ככה בפסח כזה מלחמתי.
כן. ועידו, איפה אתה בפסח? אתה נשאר גם במרגליות.
אני נשאר במושב, כן.
ממשיך לשמור על הבית.
חוגג עם חברי הכיתה שלי שהפכו למשפחה השנייה שלי בעצם.
אני מאוד מודה לשניכם.
תודה רבה.
טל חסיד, חבר כיתת הכוננות בחניתה.
דרך אגב, קיבלתי עכשיו בשורות טובות שכולם ידעו. רועי, העירו אותו מההרדמה שהוא היה עד עכשיו, מהפציעה, והוא בסדר.
רועי, חבר כיתת הכוננות שנפצע ביום שישי.
רועי, הטלי שנפצע ביום שישי, העירו אותו עכשיו, ממש הודיעו לי בוואטסאפ תוך כדי השיחה איתך. והוא מתקשר והוא בסדר.
איזה בשורות מרגשות וטובות, הלוואי רק כאלה יבואו עלינו.
אמן.
תודה רבה ששיתפת אותנו, לפחות יצאנו עם איזושהי טיפה של שמחה בלב מכל מה שסיפרתם. ונאחלו מכאן בשם כולנו החלמה מהירה, שלמה, טובה. תודה רבה, טל חסיד, חניתה, עידו יעקבי, מרגליות, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה, תודה.
אמן. נגיד שלום לאייל חולטה.
שלום קרן. שלום, אמרתי.
שעבר היועץ לביטחון לאומי לראש ממשלה נפתלי בנט, ראש המועצה לביטחון לאומי. נתחיל באיראן, אבל זה מתחבר לגמרי, גם כמובן למה שקורה בצפון. תן לנו בבקשה את הניתוח שלך של מה שקרה אתמול בלילה. ואתה יודע, שאלת התגובה הישראלית, אני חושבת שזה הדבר המסקרן ביותר שאנשים כן. שואלים את עצמם עכשיו.
כן. אז צריך קודם כל באמת להתחיל ולהגיד שמה שאיראן עשתה אתמול בלילה זה אירוע חסר תקדים. בעיניי מפתיע בהיקף שלו, אני כמובן לא ראיתי מודיעין כל התקופה הזאת, אבל היקף מאוד מאוד רחב. אני עליתי בלילה ב-CNN והסברתי לקהל בארצות הברית, כשמסתכלים על זה הבוקר, אין אף נפילה, אין אף נפגע בישראל, כי מערכות ההגנה שלנו עובדו בצורה מושלמת, וחשוב להסביר לצופים שם מה היה קורה למלא לישראל היו את מערכות ההגנה האלה. זה לא היה ירי סמלי לאיתות, זה היה כמות מאוד גדולה של כלים וטילים.
תכניס אותנו קצת, בכל אתה אומר, אתה לא במודיעין, אבל אתה כן מכיר את התמונה הגדולה, תכניס אותנו קצת לאיזה סוג של שיתוף פעולה נדרש, צבאי ומדיני, כדי להביא לתוצאה, באמת, יש אמנם פצועה קשה, ילדה בת שבע, מהפזורה, מאלפורה, ליד הרד, זה אזור שהם לא ממוגנים לחלוטין, גם ככה תנאי המחיה שלהם קשים מאוד מלכתחילה, ואין להם מיגון. אבל מעבר לזה, הפגיעה בישראל הייתה מינימלית.
אז קודם כל זה צריך באמת להגיד, וזה לא צריך מודיעין, אלא זאת עבודה...
לא, אבל מה נדרש בשביל זה?
לגמרי, לגמרי. זה עבודה רבת שנים של תביעת מערכות שיתוף פעולה מבצעיות ומודיעיניות עם האמריקאים. החיבור של ישראל לסנטקום במהלך הקדנציה של הממשלה הקודמת היה בעצם גורם מאפשר שפתח הרבה מאוד מרחבים כאן באזור, עבודה עם מדינות האזור בעניין הזה. אני לא מכיר את כל הפרטים המבצעיים מהלילה, אבל אני כן יודע איך זה עבד בעבר. ללא ספק היה כאן שיתוף פעולה אדוק, שיתוף בתמונה אווירית ובעירות מסונכן. האמריקאים השתתפו בעירות, הבריטים השתתפו בעירות, שדיווחים על זה שהיו עירותים גם מצד מדינות ערביות, ירדן, אולי סעודיה. זו תוצאה של עבודה משותפת מאוד משמעותית, וצריך להגיד על זה כמה מילים. אנחנו, אני לא נמצא בישראל, אני אבל חי את המתח הישראלי הזה, ואת התחושה הזאת שאנחנו לבד. אנחנו לא היינו לבד באירוע הזה. אנחנו היינו חלק מקואליציה אזורית של שיתוף פעולה אסטרטגי, שהמטרה שלו היא להדוף איומים משותפים. הקואליציה הזאת לא הצליחה במשימה שלה להרתיע את איראן לצערי הרב, אבל לפחות היא עבדה כמו שצריך בהגנה, והאתגר כמובן הוא איך עכשיו מפה ממשיכים ומחזקים את הדבר הזה, כי האיראנים שברו כאן כללים, הם ללא ספק חשבו לעצמם כנראה שישראל חלשה והם יכולים לעשות את זה, אבל לדעתי חלק מהחשיבה שלהם הייתה גם שארצות הברית לא באמת איתנו, ושהאזור לא באמת יגיב לדבר הזה, והקהילה הבינלאומית לא תגיב לדבר הזה. אנחנו צריכים לפקוח עיניים ואוזניים לדיון במועצת הביטחון. השגריר גלעד ארדן כינס דיון מיוחד היום, והמסר שאני מקווה שהוא מהדהד בבירות העולם, גם ממשלת ישראל, אני גם על זה דיברתי אתמול ב-CNN, זה הזמן של העולם לחבר בחזרה את הלחץ על איראן ולבודד אותה. איראן עשתה כאן משהו שהוא לא יעשה. הם ירו כמות אדירה של טילים ושל כתבאמים שהיו פוגעים אלמלא מערכות ההגנה האווירית, ונפגעים רבים הרבה יותר מאשר פצועה אחת בנגב, וזה בלתי נסבל, אי אפשר לעבור על הדברים האלה לסדר היום.
אז, אבל,
ואני
אבל,
מאוד מקווה שכך יהיה.
אבל שאתה אומר אי אפשר לעבור לסדר היום, מה זה אומר? מצד אחד אנחנו מנסים לייצר פה איזושהי ברית המתונים, נקרא לזה, במזרח התיכון, נכון? מול הקיצונים, האיראנים, חמאס וכך הלאה. מצד שני, אותה ברית של מתונים, אני מניחה, לא תרצה לראות את ישראל עכשיו תוקפת בעוצמה על אדמת איראן, כצעד הרתעתי, כצעד... לנו לא עושים את זה. אז מה כן? איך אנחנו מגיבים עכשיו בצורה שהאיראנים, אוקיי, יבינו שהם לא יכולים להמשיך ולעלות את הרף, כי הם העלו את הרף באופן דרמטי.
נכון? אז אני בוודאי, את יודעת, ממקומי כאן לא אתן עצות של מי שיושב ביציע לתהליך קבלת ההחלטות הממשלתי ושל הארגונים. אני סומך על אנשים שנמצאים שם, יש אנשים מאוד מנוסים שנמצאים מסביב לשולחן, וזה שוב הזדמנות להגיד שהעובדה שגנץ ואיזנקוט נמצאים מסביב לשולחן קבלת ההחלטות זה בוודאי דבר מבורך, כי אני שמעתי חלק מהשרים האחרים בקבינט כבר במהלך הלילה מסבירים שאיזה יופי שהייתה לנו הגנה, אבל עכשיו צריך לעבור להתקפה. לא אוטומטית, לא צריך להגיב כאן אוטומטית בשום צורה, צריך לשקול את כל הדברים האלה, וצריך להסתכל על השלבים קדימה. בעיניי ההזדמנות הגדולה שנפתחה כאן כרגע זה שאפשר לבודד מחדש את איראן, ואפשר להחזיר את המערכת הבינלאומית להפעיל עליה לחץ, שזה מה שידחוף אותה אחורה. לא בטוח שזה יקרה, אבל יכול להיות שזה לא יקרה, יכול להיות שמועצת הביטחון לא תצליח לקבל החלטה, יכול להיות שהאמריקאים והאירופיות יימנעו מלהחזיר את הסנקציות על הטילים הבליסטיים, שצריך להזכיר לכולם, פקעו רק לפני שנה, כחלק מהמדיחה של הסכם הגרעין. יש כאן מספר אופציות שצריך לשקול אותן. אני מאוד מקווה שהממשלה, שקבינט המלחמה, ישקול את כל האופציות האלה, ויבחר בצורה מושכלת איך להגיב. זה נכון שלמנה מערכות ההגנה האווירית היו נפגעים רבים בישראל, אבל לא במקרה יש לנו אותם. ישראל עבדה קשה מאוד במשך הרבה שנים, השקיעה הרבה מאוד משאבים וכסף כדי להגן על אזרחי ישראל בדיוק בשביל סיטואציות כאלה, וצריך להגיד מילה מאוד מאוד טובה לתעשייה הביטחונית הישראלית, לצהל, למודיעין, שהצליחו להביא את התוצאה המאוד מרשימה הזאת בלילה.
האירוע הזה באופן טבעי מסיט את תשומת הלב שלנו מהמלחמה שנמשכת כבר 191 יום בעזה, ומכך שיש לנו 133 חטופים עדיין בעזה. איפה אנחנו נמצאים שם? אנחנו עד לפני כמה ימים רוב השיח שלנו עסק בהצהרות של נתניהו, על זה שאנחנו כפסע מהניצחון, פסע מהניצחון, ויש תאריך לתקיפה ברפיח, והמסע ומתן על הסכם להחזרת החטופים עובר עוד יום ועוד יום, והוא לא מתקדם. איפה אנחנו נמצאים שם? בניתוח שלך?
אני קודם כל חייב להגיד, אני לא בדיוק הבנתי מה גודל הפסע ומה הוא אותו ניצחון שממנו אנחנו מגיעים. יש חשיבות עליונה בעיניי להסיר את שלטון חמאס מרצועת עזה, אבל אני חושב שצריך להחזיר את החטופים. ושכל יום שעובר מסכן את החיים שלהם עוד ועוד, אנחנו כמעט בכל שבוע מתבשרים על עוד חטוף או חטופה שכבר אינם בין החיים. וכמובן שלישראל יש אחריות בעניין הזה בתהליך קבלת החלטות שלה. צריך אבל גם להגיד באותה נשימה שאני מבין שסינואר החזיר תשובה שלילית למסע ומתן שמתנהל כרגע. ישראל לא יכולה, היא לא מנהלת מסע ומתן עם עצמה, כן? אנחנו נהלים מסע ומתן עם אויב. אני חושב שצריך לחזור...
אתה חושב שישראל עשתה הכל כדי להחזיר את החטופים? אנחנו שומעים יותר ויותר דיווחים מבפנים, כן? ואתה בטח תגיד לי, אני לא בפנים, אבל אתה בעצמך, אני מניחה, שמעת את הדיווחים בפנים, כולל אותו דיווח אצל אילנה דיין, אנשים שהתראינו בעיוות קול ואמרו, לא עושים הכל. היינו יכולים להחזיר אותם.
אני מאוד מודאג מזה. אני בהחלט חושש וחושד שתהליך קבלת החלטות בישראל לא ממצא את הכל, ושאנחנו מסיבות, אני חושב, גם פוליטיות, לא רוצים לעשות ויתורים שנתפסים אולי בין חלק מהציבור כוויתורים גדולים מדי בשביל להחזיר את החטופים. אני לא חושב ככה, אני חושב שצריך להחזיר את החטופים. ואנחנו נמצאים בסיטואציה שבה המלחמה הזאת אומנם נכפתה עלינו, אבל הממשלה, הרשויות, מערכת הביטחון הפקירה את האזרחים לחטיפה ולכל ההתעללות והסבל שנגרם שם, והדבר הזה מחייב את מדינת ישראל לעשות ויתורים כדי להחזיר את החטופים הביתה בעודם בחיים. זה לא יגמור את המלחמה, זה לא נמנע מישראל את היכולת להמשיך ולפגוע בהנהגת חמאס, זה בוודאי לא מונע מישראל את היכולת להתגונן בפני איומים אחרים וגם לפעול מולם, אבל את החטופים צריך להחזיר הביתה.
בדקה שנותרה לנו, כי אי אפשר בלי זה, אחרי שדיברנו עם שני החבר'ה המקסימים מהצפון, מה עושים עם הצפון? זה נראה ששם אנחנו בכלל לא בשום מסלול לפתור סיטואציה לא סבירה בעליל, שבה אנשים פונו מבתיהם ואין להם שום צפי לחזור הביתה.
קודם כל גם אני אצטרף לאיחולי החלמה לרועי מכיתת הכוננות, שמעתי את סוף השידור שלפניי, וזה מאוד מרגש. הסיטואציה בצפון קשורה למה שקרה אתמול בלילה, כי הפעולות של חיזבאללה קשורות לתהליך קבלת החלטות האיראני. הבחירה האיראנית לראות ישירות מאיראן ולא להפעיל את חיזבאללה, זה משהו שגם אותו צריך לנתח. הסיפור בצפון בטווח הקצר כנראה יכול וצריך יהיה להסתיים באיזשהו הסכם זמני בעקבות הפסקת האש שתהיה ברצועת עזה, אבל זה רק פלסטר. הסיפור של ישראל עם חיזבאללה הוא עמוק יותר, זה נכון כבר שנים רבות, ישראל לא תוכל לאורך זמן להישאר במציאות שבה יש הפרה מתמשכת של החלטה 1701 ושחיזבאללה יושב על הגדר. דיברנו על זה במשך תקופה ארוכה. אני לא חושב שזה אינטרס ישראלי כרגע לטפל בעניין הזה צבאית, אבל זה כמובן מאוד תלוי איך תהיה אסקלציה של מה שקרה בלילה בהמשך, וכאמור אני מקווה שלא תהיה ושאפשר יהיה להשתמש בדבר הזה כדי לחזק את הקואליציה הבינלאומית כרגע, ואת כל האימותים האלה לדחות לאחר כך, אחרי שנסיים את המלחמה בעזה ונחזיר את החטופים ונתארגן ונתכנן, גם הדבר הזה יהיה עוד זמן. אבל התושבים של הצפון, זה מצוקה מאוד מאוד גדולה. אני חושב השורשים של הדבר הזה היו בהחלטה לפנות את כולם מבלי שהתחילה מלחמה בצפון, אבל זה כבר חוכמה שבדיעבד, ואנחנו צריכים להסתכל קדימה כדי שבאמת אפשר להחזיר אותם הבית.
אייל חולתא, לשעבר היועץ לביטחון לאומי, לראש הממשלה, ראש המועצה לביטחון לאומי, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה, קרן.
פרסומות ותכף נחזור. 11.39 כאן בסדר יום. כותרת נוספת שמגיעה בדקות האחרונות נוגעת לנמל התעופה בן גוריון, ולכך שאחרי שהשמיים נפתחו מחדש, שורה של חברות הלואו-קוסט הגדולות, כולן הודיעו לרשות שדות התעופה על ביטול הגעתן לישראל, היום לפחות. שלום לשרון עידן.
כן, שלום קרן, זאת אז, באמת השאלה.
אז רגע, בוא נעשה היום... סדר, בוא נעשה כן. גם קצת סדר, אוקיי? השמיים בישראל נסגרו לכמה זמן?
תראי, השמיים נסגרו אתמול באזור חצות עד 7:20 בבוקר, כלומר אנחנו מדברים על כ-7 שעות, פחות או יותר, שבהם בעצם לא הייתה שום פעילות אווירית, נאמר, מסחרית, אזרחית בישראל, ולכן חלק גדול מהביטולים, וצריך להבין את זה, נולד כתוצאה מזה. זאת אומרת, מטוסים שהיו אמורים להגיע אלינו מאירופה במהלך הלילה, לצורך העניין, לא הגיעו וכמובן לא יכלו להמריא מחדש מנתב"ג ליעדים כאלה ואחרים, אבל חלק גדול כמובן מהטיסות, וזה מה שאנחנו רואים בשעות האחרונות, קרן, זה כבר מטוסים שיכלו להגיע לכאן, ובעצם בחרו שלא לעשות את זה, כלומר, חברות שבאופן יזום אומרות, אנחנו לא טסות לנתב"ג, חלק מדברות על היום, על מחר, ואומרות נעשה הערכות מצב, והשאלה הגדולה באמת שמטרידה את כולנו, זה האם הדבר הזה הוא סוג של שידור חוזר, כן? Mm-hmm. למה שראינו לצערנו אחרי 7 באוקטובר, כלומר חברות שיעלמו לכאן לשבועות וחודשים, או שבאמת זה יותר חירורגי, יותר נקודתי. כרגע למשל, אייר פרנס הודיעה שהיא לא תגיע היום, וכבר היא מודיעה שהיא גם לא תגיע מחר, והיא תעשה עוד איזושהי הערכת מצב, ויתכן שאנחנו נראה שהיא גם לא באה בתורך העניין יותר מזה. אז בהחלט הייתי אומר כך, היום אנחנו מדברים על לא מעט ביטולים, החברות שכן יוצאות בעיקר בעיכובים די משמעותיים, גם ישראליות וגם זרות, משום שלוח הטיסות, הטיים טייבל צריך להשתנות ובעצם להיבנות מחדש. בנתב"ג אגב אמור היה להיות, קרן, היום אחד הימים הכי עמוסים, זה חופשת פסח שהתחילה כידוע לך, הילדים יצאו, הרבה מאוד אנשים שאמורים לטוס, אבל באמת חלק גדול מאוד מהדבר הזה למעשה מוטל. ועוד נקודה בעניין הזה שהיא חשובה, כל טיסות הקדים נאלץ ממנה, ישראל וארקיע שאמורות היו לטוס היום לרמון, הכל מבוטל, אין היום טיסות לאלת, גם כאן זה אלפים רבים שאמורים היו כמובן לטוס, ויעלתו להישאר קרן באזור הזה, בבית שלהם, ולא להגיע לאותם נופשים שהם בנו ותכננו עליהם.
כן, טוב, חופשה בישראל. שרון עידן, טוב, מה, אתה בשדה תעופה? זה ילדים לא מרוצים? כי הם לא טסים?
כן, כן, זה הקולות של התעופה, זה ילד שלא מרוצה לדעתי, לא בגלל נתב"ג, אלא בגלל סיבות אחרות, אבל אתה יודע, חלק גדול מהם צריכים להישאר פה הרבה מאוד שעות, כן,
לא כיף.
אז ההורים כאן נראים מרוצים, בהחלט, לא יודע מה יותר קשה, הטילים או הילדים, זה בהחלט
שרון עידן. תודה רבה, אתה תמשיך כמובן במהלך היום ותדווח משם משדה התעופה בן גוריון. ואנחנו רוצים לחזור עוד ולהסתכל על מה קורה באיראן. נגיד שלום לדוקטור תמר אלעם גנדין.
שלום רב.
מומחית לאיראן, אוניברסיטת חיפה, מחברת הרומן ההיסטורי המלכה. בעיניים שלך, מה קרה אתמול בלילה? כמי שחוקרת את איראן שנים.
אוקיי, אני קודם כל אגיד שאנחנו גם פרשנים יכולים לטעות, אני חשבתי שלא תהיה תגובה, את התגובה שיש אני כן מפרשת עדיין לפי אותם אינטרסים שראיתי קודם. גם הם נתנו לנו המון המון זמן התראה בזה ששלחו את קודם כל את הכתבאמים, ורק אחר כך לקראת הגעת הכתבאמים אז הם שלחו גם את הטילים, כלומר הם אפשרו לנו הערכות מאוד ארוכה, אני לא
ברוחו,
חושבת
ש... סליחה שאני חייבת להכניס את זה, אבל זה ברוחו של המים המפורסם, כתבם 9 שעות אפשר לעשות חמין, טיל כן. בליסטי שעתיים אפשר לעשות, לא יודעת מה זה היה, הסאדו,
מטבוחה.
כן, מטבוחה, והחביתה בטיל שמגיע תוך 10 דקות.
טיל בליסטי זה חביתה.
טיל כן. בליסטי זה חביתה, תודה רבה. כן, לא המומחיות שלי, חביתה כן, בליסטי לא.
כן, גם שלי לא, אבל אני מכירה את המם, אז זה נכון. הם נתנו לנו זמן הערכות מאוד ארוך, אני לא חושבת שזה הפתיע אותם שהכל יורט לפני שהגיע, אבל הם היו חייבים את זה, כי הייתה המון ביקורת אחרי החיסול שלפני שבועיים. זאת ביקורת שנשמעת אחרי כל חיסול, אבל לפני שבועיים זה גם היה אדמת איראן, כלומר נכון שאנחנו אומרים בכלל לא הייתה שם קונסוליה, וזה היה ליד מבחינת הנרטיב שלהם, זה היה שטח דיפלומטי של איראן, ולכן זה אדמת איראן, כי שטח דיפלומטי נחשב לטריטוריה של אותה מדינה שזה שייך לה. וגם סדר הגודל, מספר האנשים והדרגה שלהם, זאת הייתה פגיעה מאוד קשה, ונשמעו עוד יותר תגובות ביקורתיות מהרגיל מצד ימין, כלומר ביקורות ניציות על הממשלה, מצד תומכים שלה, שרוצים שהיא תהיה עוד יותר קיצונית. והם אומרים, אתם כל הזמן מדברים, 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 אנחנו לא רואים נקמה. איפה הנקמה שלכם? אתם, גם חמינאי וגם ראיסי, עלו לשידור, אמרו, אנטרה מסחת, נקמה קשה, פשימו נשון מקונים, אנחנו נגרום להם להתחרט, והם כל הזמן אמרו, אנחנו ננקום בזמן, במקום ובאופן שנראה לנכון, זאת תהיה מכה קשה, אתם לא תצפו את זה, אתם לא תדעו את זה, לא תדעו מאיפה זה בא לכם.
יש לי שאלה.
עכשיו,
אוקיי? שאני מכוונת בדיוק לזה. הם יודעים על היכולות שלנו? כלומר, כשהם משגרים את המתקפה הזאת, שכוללת גם את הכתבאמים, וגם את אלה של השעתיים, וגם את אלה של 10 דקות, הם יודעים את היכולות שלנו? כלומר, הם ידעו כמה טוב אנחנו נוכל להתמודד איתה?
לדעתי כן, הם ידעו גם על יכולות הירות שלנו, הם יודעים גם על הירידות שלנו. אבל הם היו חייבים להראות, כי היו יותר ויותר ביקורות של אתם לא עושים כלום, סולימני חוסל כבר לפני 4 שנים ועוד לא נקמתם, היו כל מיני אירועים קטנים שהם הצליחו לעשות והם אמרו זאת נקמה על סולימני, אבל הוא היה בסדר גודל כזה שהמבקרים מימין, כן, הניציים, סיפרו לנקמה יותר גדולה. בדצמבר האחרון היה מוסבי בסוריה, בינואר היה אל ארורי, ומכיוון שהם חושבים שישראל היא זאת שבנתה את דאש ומתפעלת אותו, אז גם ביורצייט של סולימני בינואר היו עשרות, מעל 100 נפגעים. אז איפה הנקמה שלכם? למה אתם רק מדברים? הם ממש היו בלחץ, הופעל עליהם לחץ מאוד גדול מצד המבקרים מימין, להראות שהם כן נוקמים ולהציל את הכבוד שלהם. אז מה שהם עשו, מבחינתם זאת הייתה הנקמה הקשה, אף אחד לא רוצה מלחמה, אף אחד לא רוצה לגרור את האזור למלחמה, כולל הרפובליקה האסלאמית, בטח שלא העם האיראני, בגלל ההשלכות גם על חיי היום-יום וגם על הכלכלה, אבל הם היו חייבים להראות שהם עשו משהו, ולכן הם תקפו, נתנו לנו זמן להתארגן, ומיד אחר כך, עוד לפני שהכל יורט, הם כבר אמרו, מבחינתנו, אנחנו עכשיו פיטים, אתם הקטם בנו, אנחנו הקינו בכם, זהו. מספיק, לא צריך להמשיך.
זהו, אוקיי, את אומרת, זה העיתות שלהם, זהו מספיק, אבל... אם ישראל תבוא ותאמר, סליחה, אנחנו חייבים להגיב, כי מבחינתנו קרה כאן דבר חסר תקדים.
נכון, אז עכשיו יש שני תרחישים. אחד שישראל לא תגיב, ואחד שישראל כן תגיב. אם ישראל כן תגיב, אז החששות באיראן הם משני דברים, ואנחנו התחלנו לראות את זה כבר אחרי, אחרי ששוגרו המלטים, עוד לפני שהם הגיעו, ועוד לפני שהטילים התחילו להשתגר, שהיו תורי ענק לפני תחנות הדלק, כלומר, אנשים ממש נלחצו מזה שהולך להיות מצב חירום. ובטוויטר היו שני השטגים בולטים חוץ מישראל ואיראן, שאחד מהם היה נקמה קשה, והשני היה לא למלחמה. כלומר, הם מאוד מאוד פוחדים ממלחמה, בגלל שהם כבר, יש להם בזיכרון הקולקטיבי, כמו שלנו יש את השואה, להם יש את מלחמת איראן-עיראק, גם לאלה שלא היו שם.
מעניין, אני לא רצית השאלה, רציתי לשאול אותך מה חושב הרחוב האיראני, זו שאלה נורא כללית, אני יודעת, אבל כלומר באמת ממה שאת מרגישה ברשתות וזה, אז מה חושב הרחוב האיראני?
טוב, אז יש את החשש מזה שתהיה הסלמה, מצד שני, יש המון שאומרים, אם תהיה הסלמה מצוין, אם ישראל תתקוף את איראן, זאת ההזדמנות שלנו להפיל את המשטר הפעם באמת.
וואו.
גם המשטר יהיה עסוק בדברים אחרים, גם המשטר יהיה בנקודת חולשה חסרת תקדים, אז בואו ננצל את זה כדי להפיל את המשטר.
זה מעניין.
כן.
זה נפוץ, לא... זה חזק, או שזה איזוטרי?
זה מאוד נפוץ, אני ראיתי את זה בכמה וכמה פורומים, ובכמה וכמה שרשורים. להגיד עד כמה זה נפוץ, זה בעייתי, כן? כי יש במדינה של 85 מיליון אנשים, יש אנשים עם כל הדעות.
טוב, אני מאוד מודה לך. אנחנו נמשיך ונעקוב גם בעזרתך, דוקטור תמר אלעם גינדין, מומחית לאיראן, אוניברסיטת חיפה, מחברת הרומן ההיסטורי המלכה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ותכף נחזור. ממש לפני סיום, אנחנו מעדכנים בדקות האלה מדוברות סורוקה, בית החולים סורוקה, שמצבה של הילדה בת השבע, שנפצעה הלילה מחלקי מיירט ומחלקי טיל, בפזורה הבדואית ליד ערד, היא פונתה משם לאחר הפציעה, מצבה מוסיף להיות קשה ולא יציב, היא סובלת מפגיעת ראש קשה מאוד, ונשקפת סכנה לחייה. זה הדיווח שמגיע ממש בדקות האחרונות מבית החולים סורוקה, וכתבנו ימשיכו ויעדכנו, אנחנו עוקבים אחרי הסיפור הזה. ועוד סיפור קשה שקורה הבוקר בירושלים, שלום לוורד פלמן, שניים נספו בשריפה בהוסטל.
אנחנו מדברים על דיור בקהילה לבעלי מוגבלויות קשות, יש לומר, בחברה החרדית. הדיור הזה היה בשכונת פסגת זאב, והלילה, בעצם בבוקר, ב-6:40, הבחין נהג אוטובוס שעבר בציר הראשי, מרוחק בערך 100-200 מטרים מהמקום, מבחין באשן, מתקשר למדה, ומזעיק את כוחות ההצלה, וכפי שציינת, כתוצאה מהשריפה הזאת, לצערנו נקבע מותם של שניים, עדיין גם בעמותה שמפעילה את ההוסטל הזה, את הדיור הזה, לא יודעים להגיד באלה גילים מדובר של הנספים, ועוד שבעה נפגעים נוספים, חמישה במצב קשה, בהם מונשמים ומורדמים, ועוד שניים במצב בינוני, אחד מהם זה שכן שגר בבניין סמוך, ופשוט חש ועזר ונכנס לתוך האש בעצמו, סובל משאיפת אשן במצב בינוני, גם הוא סייע באירוע הזה, כאמור אירוע קשה, ונציב כבאות והצלה אמר שהמקום הזה לא היה מוכר לשירותי הכבאות, והעמותה אומרים שהיה להם את האישורים הנדרשים.
וגם בעזרתך נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה רבה, ורד פלמן.
תודה.
אנחנו סיימנו, נגיד תודה לעורכת רבית לוידמסקי, המפיקות רחלי לוי, אביטל פיקובסקי ודנית שוקרון, ידידיה בדיגיטל, לילך גביש ומשי אל מקייס, הביצוע הטכני היה יוראי פיקר, מיד אחרינו אסתי פרזי מיומן הצהריים, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה, ועד אז תשמרו על עצמכם, איפה שאתם נמצאים. להתראות.